ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בשעה טובה ומוצלחת נמצאים בפרק מלבד בירמיהו. אני הבאתי פה היום איזשהו אמצעי עזר, צריך איזה מפה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מתחילים לעסוק בנבואות של ירמיהו אל הגויים. יש לנו היום נבואה על מצרים, ותכף נסביר למה הנבואה הזאת מופיעה כאן. בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בנבואה על פלישתים. מי הראשון שקיבל ממני דף? אז הוא קיבל דף שבוי. הוא הראשון?
אני ראשון. יש
בדף קטן
מצולם
למטה. ושניכם, צריך להוריד איזה מקור שלא מופיע במאגרים התורניים. אנחנו כפי שאמרנו נמצאים בפרק מדבר, יש לו כותרת ולאחר מכן יש לו כותרת משנה. בשבוע שעבר דיברנו על הפרק הקצרצר הזה, פרק ממהה, על הבחינה של הנבואה על ברוך בן נריה, וכאן שימו לב לכותרת: הדבר אשר היה בר השם אל ירמיהו הנביא על הגויים. זאת אומרת, ישנה מציאות שהנביא מתנבא לא רק לעם ישראל, אלא מתנבא גם אל הגויים. עכשיו, לא ברור האם באמת ירמיהו אמר את הנבואה הזאת אל הגויים ולמעשה, או שירמיהו אמר את הנבואה הזאת על הגויים, אבל אמר אותה לבני ישראל, כדי שהם ידעו מה מתרחש ומה קורה וכו'. עכשיו, הכותרת של הפסוק הזה היא הכותרת עד סוף הפרק. ירמיהו מסתיים בפרק נ"ב, כל הפרקים שיש לנו מכאן ועד הסוף עוסקים בנבואות על הגויים. זה כבר נבואות על הגויים. סיימנו חורבן, סיימנו את הירידה למצרים, סיימנו את הרצח של גדליה בן אחיקם, כל מה שנותר עכשיו זה נבואות על הגויים, וכפי שאמרתי, היום על מצרים, שבוע הבא על פלישתים וכולי וכולי. עכשיו, זה לא סתם גויים, זה לא סתם אוסף של גויים, אלא זה כולם גויים שנבוכדנצר כבש אותם במסגרת המלחמות שלו. זאת אומרת, הוא לא מתמודד, נבוכדנצר לא רק מחריב את בית המקדש ומתמודד עם עם ישראל. נבוכדנצר כובש את מצרים, נבוכדנצר כובש את פלישתים, אז ממילא יש כאן את כל המקומות שנבוכדנצר כבש אותם, יש עליהם נבואה. עכשיו, אם תתבוננו לרגע, אני לא מניח שמישהו מהיושבים פה היה בשיעור הזה, אבל כשהתחלנו את ירמיהו, אז בפרק א' פסוק ה', בהקדשה של ירמיהו, אתה היית?
אני חייב לזה משהו, זה לא פשוט.
אנחנו 3 שנים לומדים ירמיהו, זה לא צחוק. אז יש פה יהודי שיכול לעקוב אחריי. אז בכל מקרה תראו מה כתוב בפרק א' ופסוק ה': בטרם תצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מלחם מקדשיך, נביא לגויים נתתיך. הווה אומר, יש לך תפקיד מעבר לעובדה שאתה מטפל בעם ישראל, נביא לגויים. יש לך תפקיד כלל עולמי, תפקיד ציבורי, תפקיד שמחייב בהחלט הרבה מאוד דברים. אז זו הכותרת למה שהולך להיות מפה ועד סוף הספר, הפרק נ"ב, נבואות על הגויים. עכשיו, נבואה ספציפית, הנבואה הראשונה, מכיוון שנמצאים במצרים, מכיוון שנמצאים שארית הפליטה ירדה מארץ ישראל למצרים, עסקנו בזה בשבועות האחרונים. אז הנבואה הראשונה היא על מצרים, ויש כאן שתי נבואות על מצרים. הנבואה הראשונה היא על פסוק י"ב, הנבואה השנייה היא מפסוק י"ג, ולאחר מכן סיום הפרק. סתם כך, בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרה של פרשת בו, היא ב... יש בעיה כלשהי, בצחת? ההפטרה של פרשת בו היא החצי השני של הפרק שלנו. זאת אומרת, שימו לב, בעזרת השם בשבוע הבא כשתראו בהפטרה, שבתות שיעורים, כל אחד ממרחבי ארץ ישראל הגדולה, מהצפון ועד הדרום, אז שכל אחד יוכל להיזכר בעניין הזה. עכשיו, מהי הכותרת? התעכבנו על זה הרבה בשבוע שעבר, ערב החתונה של אוריאל ויזל ידידינו, למצרים, על חיל פרעה נכו מלך מצרים, אשר היה על מאר פרת וקר כניש, אשר היכה נבוכדנצר מלך בבל בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. דיברנו בשבוע שעבר על המרכזיות של השנה הזאת. מה קרה בשנה הרביעית ליהויקים? מה קרה בארץ ישראל פנימה? מה קרה בעולם כולו? הרחבנו בזה, כי בשבוע שעבר עלינו פרק קצר, אז יכולנו, בהחלט לדבר על זה. עכשיו, בעמדת הזמן שאנחנו נמצאים, שנה אחת אחרי חורבן בית ראשון, הנבואה הזאת לוקחת אותנו 18 שנים אחורה. זאת אומרת, הנבואה הזאת של השנה הרביעית ליהויקים היא בערך 18 שנה לפני חורבן בית ראשון. ומה מתרחש? מה מתרחש בשנה הזאת? מה מתרחש בשנה הזאת של כשאנחנו נמצאים 18 שנה לפני חורבן בית ראשון? מתרחש קרב נוראי בקר כניש. ולצורך העניין הזה, כדי שנדע מה אנחנו מדברים, יש כאן מפת עזר. תחזיקו את המפה, כמובן כלפי מעלה, ותראו מה מתרחש. באותם שנים, המפה הזאת היא כמובן לא מתייחסת לקרב הזה, אלא היא נותנת לנו איזושהי מציאות שמראה לנו מה זה מצרים, מה זה בבל, מה זה קרקמיש וכו'. המפה הזאת היא קשורה גם כן לספר ירמיהו, היא קשורה לאירוע שהתרחש במגידו. אבל בכל מקרה, אם אני מתעלם מזה לרגע קטן, אז תראו איך, מה הכותרת כאן? למצרים על חיל פרעה נכו, מלך מצרים אשר היה נער פרת בקרקמיש. איך מגיע מלך מצרים לקרקמיש? זאת אומרת, גם היחידות המובחרות של צה"ל צריכות לצורך העניין הזה, תראו כמה קילומטרים, תראו את החץ השחור שעולה מעזה, אשדוד, מגידו, זה איזה קרב עם יאשיהו, נעזוב את זה כרגע, עולים הלאה ללבו חמת, לחמת, לחרב, קרקמיש, למעלה. עכשיו, מה מתרחש שם? אנחנו נמצאים בנקודת זמן של חילופי אימפריות. חילופי אימפריות, זה אומר, עד לאותה תקופה, אשור היא האימפריה הכי גדולה. ואנחנו יודעים שמי שהגילה את עשרת השבטים, גלות עשרת השבטים שהייתה כ-110 שנים לפני חורבן בית ראשון, היה סנחריב, מלך אשור. והוא זה שהגילה את עשרת השבטים. אבל כשאנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, אנחנו מדברים על נבוכדנצר מלך בבל. כי מה קרה בינתיים? העולם השתנה, האימפריות השתנו. עכשיו, איפה העולם השתנה? בקרב הזה שעליו אנחנו מדברים פה. עכשיו, מכיוון שמצרים רצו לתת לגיטימציה לאשור, רצו לעזור לאשור בקרב שלהם מול בבל, לכן פרעה נכו מוציא את הצבא שלו והולך את כל המהלך הזה צפונה. הולך את כל המהלך הזה ממצרים עד קרקמיש, כדי לעזור למלך אשור במלחמה שלו מול נבוכדנצר, של אז רק היה שר צבא, אחרי זה הוא נהיה ראש הממלכה וכו' וכו'. ובקרב הזה הם מפסידים. המצרים ברוכים עם הזנב בין הרגליים דרומה, אשור מפסידה, ובבל נהיית האימפריה ששולטת בכל העולם כולו. אם ראיתם פעם מפה מקראית, אנחנו מדברים על שטחי ארץ ענקיים, ענקיים, זאת אומרת, בממדים של אמריקה של היום, בממדים של, של אימפריות ממש, וזה עבר מאשור, זה עבר לבבל, זה עבר לנבוכדנצר וכו', וממילא הכותרת כאן למצרים, על חיל פרעה נכו מלך מצרים, אשר היה נהר פרת בקרקמי, שימו לב, הנהר הזה שעובר זה נהר פרת, שמים לב לכיתוב בצד ימין, הכיתוב הוא קצת קטן, זה נהר פרת, ושם מחרן, מבבל, מגיעים החילות הבבלים, ודווקא שם מתרחש הקרב הגדול, שבו כפי שאמרנו אשור ומצרים מפסידים, בבל מנצחת, וממילא קורה מה שקורה. אז הכותרת של פסוק ב' עכשיו היא מובנת לנו, למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה נהר פרת בקרקמיש אשר היכה נבוכדנצר מלך בבל בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. שם התרחש הקרב. אני אומר שוב, מבחינת סדר הזמנים שלנו, אנחנו נסוגים 18 שנה לפני קורבן בית ראשון. אנחנו בפועל כאן, בפרקים האלה שאנחנו, שעם ישראל, שארית הפלטה נמצאת במצרים, אנחנו נמצאים שנה אחרי קורבן בית ראשון. אבל הנבואה מחזירה אותנו אחורה. ועכשיו, מה קורה? יש כאן שיר, הייתי קורא לזה, איך נקרא לדבר הזה בעברית, בעברית שיר לעג, לעג לכל האימפריה המצרית. והנביא רוצה להראות שמכיוון שדבר השם היה שנבוכדנצר צריך לכבוש אותה, אז למצרים יש צבא, ויש להם כולם הולכים עם מדים, ולכולם יש שריונים ומגינים וכסדות, והם עושים את כל מה שכתוב בספר שצריך לעשות במלחמה. אבל הם פוחדים להילחם, הם לא יוצאים למלחמה, וממילא הם מפסידים את הכל. כל זה, זה מה שכתוב בפסוקים הבאים, וכפי שאמרתי, התיאור של המלחמה הזאת זה מפסוק ג' עד פסוק י"ב. הכל כתוב כאן באיזושהי שירה כזאת, אבל תיאור של התבוסה הנוראית של מצרים בקרב, בקרב הגדול הזה. וכמובן שירמיהו הוא לא מהאום, ירמיהו הוא שמח לתבוסה של המצרים, כי ירמיהו התגלה עליו דבר השם, וירמיהו יודע שבבל אמורים לנצח. אז הוא כביכול לועג למצרים, מה אתם בכלל שמים את נפשכם בכפיכם, הוכחתם שאתם לא מסוגלים, אתם לא יכולים לעשות לעשות איזשהו עניין. עם ישראל גם הוא ספג מהמצרים הללו, גם הוא כמובן, מה היה הדבר הכי גרוע שהמצרים האלה עשו? הרגו את יאשיהו. כי כשעלו לקרב הזה, אז יאשיהו שהיה מלך ישראל, וירמיהו מתנבא בצמוד אליו, היה מלך צדיק, איבד את העבודה זרה, הוא נלחם, זה החיצים שיש פה, הוא יוצא למגידו, תחשבו, כביש 6, מגידו, כל אחד מכיר ויודע איך ומה, והוא אומר, אני רוצה להילחם בצבא המצרי, כדי שהצבא המצרי לא יגיע צפונה, לעזור לאשור להילחם בבבל. כי ירמיהו ויאשיהו הם בעלי ברית אחת, והם יודעים שבבל אמורים לנצח, אין מה לעשות. ויאשיהו מקבל חץ לתוך המרכבה שבה הוא נמצא, והוא נהרג. הוא נהרג בקרב הזה, וזה משבר אמוני גדול מאוד, כי עם ישראל אומר, סוף כל סוף יש לנו מלך צדיק, והמלך הזה מבאר את העבודה זרה, והמלך הזה, ואנחנו כמו שאמרנו, נמצאים 18 שנה לפני חורבן הבית, אולי יש סיכוי שנציל את בית המקדש, והמלך הזה מת. אז ירמיהו שמח לעידה של מצרים, אתם עשיתם בעיות ליהודים, עכשיו תקבלו את שלכם. ומה הוא אומר?
שמחפל
יושב שילחם שמצרים
יתמודגים לשום
לא הבנתי.
אם
הבן
יצא
את הכל זאת,
אם הבן
יצא את הכל זאת,
כן,
שיגיד ידע. לא, אז טוב, אני לא נכנס לזה כרגע, כי זה לא נושא שלנו, אבל יאשיהו למד פשט בפסוק בתוכך ובחוקותיי, וחרב לא תעבור בארצכם אפילו חרב של שלום, ולכן הוא יצא למלחמה, ויש עליו ביקורת, כי הוא אמר, מה פתאום הם עוברים פה להילחם בזה? אמרו לו, תשמע, זה לא מגיע אליך, מה אכפת לך? כמו שאתה אומר, אלה ילחמו ואלה, מה העסק שלנו? לא, כתוב שם, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום, ולכן הוא יוצא למלחמה. ותראו איך ירמיהו לועג למצרים. ירחו מגן וצינה וגושו למלחמה. מגן וצינה, כמובן שמכיוון שהיו נלחמים בחיצים ובקשתות, אז כל לוחם היה לו איזשהו מגן, היה משהו שהיה צריך להחזיק אותו כדי שהחץ יפגע במגן ויפול ולא יפגע בו חס ושלום. יסרו הסוסים ועלו הפרשים והתייצבו בכובעים, מרקו הרמחים, נמשו הסיר יונות. ואומר, חיילים מדוגמים עומדים בשלשות, כולם עם מדים, קפלסטים, שריונים, רמחים, הכל זה. אבל מה קורה כשבאים להילחם? מדוע ראיתי הם מחתים נסוגים אחור וגיבוריהם יוקטו ומנוס נסו ולא יפנו, ומנוס נסו ולא יפנו? זאת אומרת, הם אפילו לא מסתכלים מי יורד בהם משהו. מגור מסביב נאום השם. אל ינום הקל, אל ינוס הקל, ואל ימלא את הגיבור צפונה, על יד נהר פרט קשרו ונפלו. זאת אומרת, כולם, כל הצבא המצרי הזה מתמוטט. מצד אחד הם עושים רושם גדול, מי זה כיאור יעלה כנערות יתגעשו מימיו. היאור כשהוא עולה בכל רעש גדול, שוטף את הכל, סוחף את הכל, ככה נראה הצבא המצרי. מצרים כיאור יעלה וכנערות יתגעשו מים. ויאמר, העלה החסה ארץ, עוביד העיר ויושבי בה. עלו הסוסים והתעוללו הרכב וייצאו הגיבורים, כולם בורחים מהמלחמה. עכשיו הבאתם כל מיני עמים לחזק אתכם, קוש ופוט תופסי מגן ולודים תופסי דורכי קשר. זאת אומרת, הבאתם כל מיני עמים שיעזרו לכם להילחם, שום דבר לא יעזור. למה? כי יש לקדוש ברוך הוא תוכנית. מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא? והיום אמרו להשם אלוקים צבאות יום נקמה להינקם מצרה, ואכלה חרב ושבעה ורבתה מדמם, כי זבח להשם אלוקים צבאות בארץ צפון אל נהר פרת. הקדוש ברוך הוא החליט שהמצרים צריכים לקבל את נקמתם, אז ממילא אין להם מה לעשות, אין להם במה לטפל, אין להם במה לבטוח. על אי גילד וקחי צורי. מה זה צורי? רפואה, אולי משהו יציל אתכם. בתולת בת מצרים לשב ירבית רפואות תעלה אין לך. כל מה שתעשו, תעלה זה רפואה. שום רפואה לא תעזור לכם, אתם מפסידים. שמעו גויים קלונך וצמחתך מלא הארץ, כי גיבור בגיבור קשנו, יחדיו נפלו שניהם. זה התיאור, זו הנבואה הראשונה בפרק הזה, נבואה שכפי שאמרנו הייתה 18 שנים לפני חורבן הבית. היא באה אולי בעקבות מה שהמצרים הרגו את יאשיהו המלך הצדיק. ותראו בדף המקורות שלפנינו, במקור מספר 1, איך הברבנט קורא את זה בזריזות. ואשוב את פירוש הפסוקים ואומר שהנה זכר כאן על מצרים שתי נבואות, לפי ששתי פעמים נפלו ביד מלך בבל. כי בראשונה, אחרי שפרעון יחוה הלך על נהר פרת בקרקמיש שלקדם מלך אשור ומלך ארם, כמו שאמר, לא קרקמיש כולנו, והרג יאשיהו בהולכו שמה, ערכו לו ימי המצור עד השנה הרביעית ליהויקים, שסיבב הקדוש ברוך הוא כדי למקום נקמת ישעיהו שיעלה עליו שמה נבוכדנצר ויכה מכה רבה. ואז ניבא ירמיהו נבואה זאת ואמר על הכסדים, ירחו מגן בצינה וגושו למלחמה שיגשו להילחם על המצרים. ועליהם גם כן אמר, יסרו הסוסים בגומר, ואולי שיאמרו כנגד המצרים שיתחזקו ויעמדו כנגד חיל נבוכדנצר. ואמר שהיה אומר להם כן, לפי שראה הם החטים. רוצה לומר שהיה רואה את המצרים יראים ופוחדים, נסוגים אחור מפני חיל נבוכדנצר וגיבוריהם יוקטו מכה רבה, ומנוס נסו וברחו ולא יפנו. רוצה לומר שלא יחזירו פניהם כנגד האויבים הרודפים אחריהם. אבל היה בליבם מגור מסביב ופחד שמכל פאה, מכל צד יצאו הכסדים עליהם. וראה הנביא שלא ינוס הקל עם כל קלותו, ועל ימלא בגיבור עם כל גבורתו בפאה צפון לקרקמיש, שהוא על יד מהעברה, כפי שכל המצרים קשרו ונפלו. ואמר כמלאיג, זאת אומרת, ירמיהו צוחק, מי זה כיאור יעלה, שהוא מצרים, שבריבוי חייליו היה עולה על הארץ כנהר, בעת שיעלה ויחסה את האדמה ברוב מימד, והיה מתעלל ואומר, אלה יחסה ארץ עובדה עיר, רוצה לומר, עובד עיר קרקמיש ויושבי בה, עלו הסוסים של פרעה והתעוללו, אני מדלג לפסוק י', אבל לא יהיה דבר כמחשבותם, כי יהיה היום ההוא נקמה להשם צבקות, להינקם מצריו שם המצרים, ממה שעשו ליושיהו שהמיתו פרעה נכו, ולהינקם מזה תאכל חרב הכסדים במצרים, ושבעה ורבתה מדמה וגומר. עלי הגלעד, ששם היו עושים הצורי הטוב, וקנה לך משם עד בתולת מצרים צורי למכתך, כי בלי ספק, לשם יהיה רוב הצורי לפי שרפואות דעלה אין לך. ואילו לא היה נודע בגויים הקלון הזה, הייתה זאת נחמתך, אבל לא יהיה כן, כי ישמעו הגויים קלונך בצבחתך, רוצה לומר צעקתך, תמלא ארץ, כפי שגיבור וגיבור קשר עם גיבורי מצרים בנוסן, שהיו נכשלים זה בזה ויחדם נפלו שניהם. הנה התבהרה הנבואה הראשונה הזאת שנאמר על מלפלת מצרים ביותו על קרקמיש, והיא קדמה לחורבן ירושלים. בגדול מה שאמרנו בעל פה מופיע פה, וזו הנבואה הראשונה. אני מדלג, קדמוניות היהודים, רציתי לדבר על זה, אני רואה שאין לנו זמן. זה ספר של יוסף בן מתתיהו, כדאי שתכירו את המקור ההיסטורי הזה. יוסף בן מתתיהו כתב את מלחמות היהודים, שזה המלך ברומאים, אבל הוא כתב גם ספר שנקרא קדמוניות היהודים. הספר הזה שנקרא קדמוניות היהודים הוא למעשה תיאור היסטורי של כל מה שמופיע בתנך, של כל מה שמופיע בתנך וכל מה שיש, ויש דברים מאוד מעניינים ונחמדים. ופה הוא מתאר מבוכדנצר שלטון על הבבלים. רציתי להראות רק את המקור הזה, אנחנו צריכים להספיק להתקדם עליו. עכשיו, מה שמאפיין, שימו לב, את פסוק י"ג, נבואה נוספת על מצרים. הדבר אשר דיבר השם אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. השאלה המתבקשת, למה בנבואה הראשונה על מצרים יש תאריך מדויק בשנה הרביעית ליהויקים, ובנבואה הזאת אין תאריך? מתי זה היה? אנחנו, ברור לנו שמה שלמדנו עד עכשיו זה אירוע שהתרחש לפני חורבן ירושלים. ברור לנו שזה אירוע שהתרחש כנקמה על הריגתו של יושיהו. אבל מה קורה הלאה? זאת אומרת, מה הנבואה הזאת, איפה המקום שלה? ואת השאלה הזאת שואלה אברבנאל במקום מספר 3. השאלה השלישית, אמרתי, כלל זה יהיה נקוט בידכם. בספרי הנביאים על כל יחידה אברבנאל שואל 6 שאלות. בתורה הוא שואל הרבה יותר, אבל בנביא לעולם הוא שואל 6 שאלות. וכאן השאלה השלישית, למה בקצת הנבואה האלה זכר כתוב השנה שנאמרו בה, ובקצתם לא נזכרה? כי הנה בנבואה הראשונה שניבאה מצרים אמר שבאה בשנה הרביעית ליהויקים, ובנבואה השנית שניבאה גם כן על מצרים לא זכר בדבר מזה. וכן במואב ובני עמון ובאדום לא אמר מתי נאמרו, ולא גם כן בדמשק וקידר. אמנם באילה נאמרה בראשית ממלכת צדקיהו, ונבואת בבל שהיא האחרונה לא נזכר בה מתי נאמרה ומה היה החילוף הזה. שואלה ברבנאל, תסביר לי, למה בחלק מהנבואות על הגויים יש לי ערוך מדויק מתי זה היה, ובחלק אין שום דבר, זה כאילו עובר על סדר היום. משיבה הברבנאל, ואומר כך, אנחנו במקום מספר 4. והנה הנבואה הראשונה מאלה זכר הכתוב שהייתה בשנה הרביעית ליהויקים, להגיד שניבא אותה ירמיהו קודם מפלת מצרים, כי לפי שהיה העניין ההוא קודם זמן הרבה מהימים, הוא צריך כתוב להודיע שאם היות שנכתבה כאן הנבואה הזאת, הנה נאמרה קודם שקרה המלחמה היא בשנה הרביעית ליהויקים. אומר לנו אברבנאל כלל, וכשלומדים ספרי נביאים לשים לב לדבר הזה. אנחנו נמצאים פה, אמרנו, הדגשנו את זה כבר כמה פעמים מתחילת השיעור, אנחנו נמצאים פה בערך שנה אחרי חורבן בית ראשון. ברגע שאני אומר נבואה שהיא רלוונטית לעכשיו, אני לא צריך להגיד את התאריך שלה, כי אני כאילו הולך על הסדר, אני מתקדם בסדר הרגיל של הדברים. אבל כשאני מכניס כאן נבואה שאני צריך לחזור 18 שנים אחורה, אם אני לא אגיד לך את התאריך אני אבלבל אותך. אז ממילא אומר אברבנאל, מה היה קשה לאברבנאל? יש בפרק מ"ו בירמיהו שתי נבואות על מצרים, הנבואה הראשונה יש לה תאריך, הנבואה השנייה אין לה תאריך. שואל אברבנאל למה? אומר אברבנאל דבר פשוט מאוד, הנבואה השנייה, ומזה אנחנו לומדים שמה? שהמלחמה הזאת של בבל מול מצרים, עד עכשיו דיברנו, שימו לב מה היה בנבואה הראשונה. הנבואה הראשונה מדברת על מלחמה בקרקמיש. בבל יוצאים מהמקום שלהם, מצרים יוצאים במקום שלהם, נפגשים אי שם בצפון סוריה, אני לא יודע בדיוק מה זה נקרא הדבר הזה, בקרב בקרקמיש. הנבואה השנייה מדברת על משהו אחר. בבל באים לתוך מצרים, באים לתוך מצרים, נלחמים בתוך מצרים. מתי זה קורה? עכשיו. זה קורה שנה אחרי החורבן. ורוב הפרשנים שמתפלפלים אומרים או שנה לפני החורבן או שנה אחרי החורבן, אבל זה כאן, זה על הסדר. אז אומר אברבנאל, אני לא צריך להגיד לך תאריך, כי זה, אתה לומד עכשיו ירמיהו, זה מה שמתרחש עכשיו, זה כל הסיפור וזה כל העניין. אז זה תשובה לשאלה הזאת, לא נמשיך הלאה, אבל זה העיקרון, תזכרו את זה, זה נקודה בהחלט, בהחלט מעניינת. למרות זה, יש סיכוי שאנחנו יכולים למצוא תאריך. באמצעות, מי הנביא המקביל לירמיהו? מה? יחזקאל. אלא שמה? שירמיהו נמצא בירושלים, עכשיו הוא נמצא במצרים, ויחזקאל נמצא בבבל. תראו בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 5, ויהי ב-27 שנה, בראשון, באחד החודש, היה דבר השם אליי לאמור. בן אדם, נבוכדנצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוכרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו לחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר השם אלוקים, הנני נותן אל נבוכדנצר מלך בבל את ארץ מצרים, הוא יבוא ויכבוש אותה, ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי נאום השם אלוקים. ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני השם. השאלה הגדולה, מה זה ויהי ב-27 שנה? שאלה גדולה. ואנחנו לא לומדים עכשיו ספר יחזקאל, אבל אולי אחרי שנגמור ירמיהו נתחיל בעסק גדול ספר יחזקאל, נגייס פה מחדש את שיעורים ד' ו-ה', לא יהיה לאף אחד תירוץ, מתחילים ספר חדש וכו' וכו'. אז לא ברור, כי בהרבה מאוד מקומות בספר יחזקאל, כשהוא מונה את השנים, זה לגלות יהויכין. כי יחזקאל בעצמו גלה לבבל בגלות יהויכין. עכשיו, גלות יהויכין הייתה 11 שנים לפני חורבן הבית הזה. ואז יוצא, אם אתה מדבר על 27, שהדבר הזה היה 16 שנים אחרי חורבן הבית. אז זה לא מסתדר לנו כל כך עם האברבנאל. אפשרות שנייה, 27 שנים לשלטונו של נבוכדנצר. ואז זה אולי פחות שנים. אז יש פה איזושהי בעיה למתי למקם את זה, האברבנאל, השיטה הזאת. אמרתי, אולי אפשר לבוא ולראות מה יש פה, אנחנו צריכים טיפה להתחיל לרוץ. עכשיו מה הוא אומר? ושימו לב, פה מדובר על כניסתם של הבבלים לתוך הממלכה המצרית. זה לא קרב שמתבצע בשום מקום. זה קרב, תראו, אתם לא ניצלים פה מרוב חום? בעיה שמישהו יחלה גלידה, משהו, שיהיה מעניין פה בשיעור, מה זה פה? אז זה הביא בקבוק מים לעצמו. מה אפשר לצפות? ואנחנו פה כולם ניצלים, ואני לא... לא יודע מה קורה, וזה נוסע לנו הלילה לאמריקה, בכלל ממריא לנו שם אי שם, ועד שנראה אותו חזרה, מה נעשה עם פרקים במזיים, במחר? מה יהיה? נשלח לך במייל? מה נעשה? באימייל. בסדר, אז בקיצור, אנחנו בנבואה השנייה. הדבר שדיבר השם אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו ומצרים, והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתח פנחס, הרים שנמערים בעין, שנמצאים בתוך מצרים, אמרו יתייצב והחל לך, כי אכלה חרב סביבך. מה זאת אומרת יתייצב ואכן לך כי אכלה חרב סביבך? אז תראו במקור מספר 6, הגידו, תחילה יגידו במצרים שנבוכדנצר בא עליה, ואחר כך יכרזו במגדול ובנוף שהם הרי מבצר שיתייצבו, יגידו לכל החבר'ה שנמצאים בערים הבצורות, אל תצאו מהערים, תסגרו את כל השערים, התחילה מלחמה, צריך להגן על כולם, ושם יכינו להם כלי נשק, וההכרזה תהיה שיעמדו במקומם ללחום על עליהם, לא שיצאו לקרב האויב, כי כבר אכלה חרב סביבך. יש, הורגים את כל האנשים, תישארו בצורים בערי המבצר, כי אי אפשר לצאת. כפי שאמרתי, זאת ההפטרה של פרשת בו. אין לי ספק שאתם תרגישו באתם אחר, אחרי שלומדים את זה. אז תגידו במצרים, תשמיעו במגדול, תשמיעו בנוף ובתחפנחס, אמרו, התייצב באכן לך, תישארו במקום, כי אכלה חרב סביבך. מדוע נסחף אביריך? מה קרה לכל הגיבורים? מה זאת אומרת? מה התרחש? מקום מספר 7. והתשובה, מדוע נסחף אביריך לא עמד? מה זאת אומרת? יש לנו טילים, יש לנו כיפת ברזל, יש לנו טנקים, יחידות חיר מובחרות. מדוע נסחף אביריך? מה, הם לא הצליחו להתגבר על הבבלים? מה קרה פה? הבבלים נכנסים והם עושים, או עושים כדי שלהם? מה, אנחנו לא צבא חזק? איך זה יכול להיות? אז מה אומר הנביא? לא עמד כי השם עדפו. הקדוש ברוך הוא מעורב במלחמה הזו, הרבה כושל, הווה אומר, הקדוש ברוך הוא מרבה להם מכשולים למצרים, גם נפל איש אל רעהו, ויאמרו, קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה. כל מיני נתינים זרים נקלעו למצרים, ופתאום הם חשבו, דיברנו פה על אוסטרליה, רוצים שקט, רוצים מרגוע, רוצים זה, כולם חשבו, נבוכדנצר, כובש את ארץ ישראל, נלך לישראל, אין לנו שום שקט. ופתאום השקט הזה, נבוכדנצר בא לשם ומתחילה מלחמה. אז כל הנתינים מה אומרים? עזבו אותנו מכל זה, קומה ונשובה אל עמנו ולארץ מולדתנו מפני חרב היונה. אומר אברבנאל ב8, מה זה חרב היונה? וכבר יורה גם כן שהשם עדפו ממה שהרבה כושל, והיו רובם כושלים ונופלים במלחמה, וזהו גם נפל איש על רעהו. הוא רוצה לומר שהיו נכשלים זה בזה ונופלים הארצה, והמתרגם פירש גם נפל מלשון אל הכסדים אתה נופל, והוא שתרגם ואף השתמו כבר לחברי, ועד שהנוכרים שבהם שבאו לעזרת מצרים היו אומרים זה לזה קומה ונשוב אל עמנו ולארץ מולדתנו מפני חרב היונה שהוא נבוכדנצר שחרבו מחלה את הכל. וקראו יונה לפי שכל בני אדם היו נכנעים לפניו בהונאות דבריו. יונה מלשון הונאה, והמפרשים פרשו היונה האונסת שאין מי שיעמוד כנגדו, וכן והאכלתי את מונייך את מסתרם וכו'. קראו שם פרעו מלך מצרים שעון העביר המועד. אומרים כולם, זה נשמע לנו כמו איזה משחק של ילדים, אבל אומרים כולם לפרעו, איפה אתה? תביא את הצבא, אין בעיה, מחר ב8 בבוקר אנחנו נתכנס בבבלים, נעשה להם את כל מה שצריך. קראו שם פרעו מלך מצרים שעון, זה רעש, העביר המועד. לא מתאים ב8 בבוקר, ב12 בצהריים, בסדר, מגיע 12 בצהריים, לא מתאים לי, 8 בערב. זאת אומרת, פרעו מראה את אפסותו, מראה את חוסר היכולת שלו בכלל לתפקד. הגמרא במועד קטן, מקום מספר 9. הגמרא שם דנה, איך מזמנים את בעלי הדין. האם אפשר להגיד למישהו, אחד הולך ברחוב, שמע, בוא עכשיו לבית המשפט, יש לי דין איתך. זה לא עובד ככה. צריך להודיע לו, צריך לדבר איתו, צריך להסביר לו. דקבינה זימנה, שואלת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שקובעים זמן לדיון? דכתיב, מחר. זה כתוב אצל משה בקורח, מחר שם עם המחתות וכו'. זימנה, בתר זימנה, ואם הוא לא הגיע לזמן, איך יודעים שקובעים זמן אחר? דכתיב, קראו שם פרעה מלך מצרים שעון העביר המועד. אומר רש"י, זימנה בתר זימנה דהי לא עד יאו זימנה כבינה לזימנה אחרית, קראו שם שמטה, זאת אומרת החרימו את פרעה, כלומר שמטה לפרעה שהעביר המועד, כלומר שהעביר אותו מועד ששם הוא אחר מועד ראשון. קברו נלחמים בבבלים, בא פרעה ואומר, לא מתאים לי, החיילים לא באים, לא מוכנים, טוב, נעביר את המסדר לעוד שעה, מעבירים לעוד שעה, עוד פעם לא מוכנים. פסוק השם, לא מבינים אותו, לא מבינים שעד בו. קראו שם, פרעה מלך מצרים, שעון, כל הזמן הוא עושה רעש, שהעביר המועד. חי אני, שבועה של הקדוש ברוך הוא, תראו איזה לשון מיוחדת, חי אני נאום המלך השם צבקות שמו, דבר מיוחד במינו, תראו כמה שמות יש פה, חי אני נאום המלך השם צבקות שמו. מה הקדוש ברוך הוא נשבע? כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כמו שאתה נוסע, וכל מי שנוסע בכביש 90 ועולה למעלה, אז הוא עובר, הוא רואה את התבור ככה מצד שמאל כשהוא עובר בכפר תבור וכולי, כמו שאתה רואה את התבור ואין לך שום אשליות בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, נבוכדנצר יבוא במצרים, שום דבר לא יעזור, כתבור, כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא. כמו שאתה נמצא, פתאום אתה רואה את הכרמל, אתה רואה, אתה נמצא בים, פתאום אתה רואה את הים, ככה נבוכדנצר יגיע. זה פסוק די קשה, הפרשנים מאוד, מאוד מתקשים, אבל אז חלק אומרים, התבוסה של מצרים, אני נחם לו, הוא כבר חושב שהוא באיזה אימון של הצנחנים, אז זה נסתר בגז לנים. אז הפרשנים אומרים, התבוסה של מצרים ודאית כמו שהתבור לא יכול לזוז בין הערים, או כמו שהכרמל מזדקר לפתע מן הים, כך לפתע יבוא נבוכדנצר, וזה בלשון של שבועה. זאת אומרת, חי אני נאום המלך וכולי וכולי. כלי גולה סילח יושבת בת מצרים. חבר'ה, אתם יושבים במצרים? תתחילו להתרגל, תתחילו להרוס את הפקלאות, אתם צריכים ללכת מפה. כי נוף לשמת נהיה. נוף, העיר היוקרתית של מצרים, היא תחרב. ונצטה מהם יושב, היא תסרב. עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בעבר. דורשת הגמרא ביומא, מקור מספר 10, בדף שלפנינו. מי קרצו? אמרו לה לישנה דקטלו, לשון של הרד. אמר רב נחמן בר יצחק, מי קרא עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בעבר? מי משמע? כדמתרגם רב יוסף, מי קיה את אבי מצרים? איזה מדינה נפלאה הייתה מצרים, עיר קיץ וחופש ומקום יוקרתי ומכובד. כמה, תראו את הביטוי, מי קיה את אבי מצרים, עממים קטלונים מצפון הייתם הלב. בא עם מצפון, בא נבוכדנצר, ומה הוא עשה? קרץ, הוא שחט, הוא הרד, הוא השמיד את כל העניין כולו. גם שכיניה בקרבה כעגלי מרבד, כי גם הם עייפו נס מיחדיו לא עמדו, כי יום עידם בא עליהם את פקודתם. גם שכיני החרב, לא רק החיילים המצריים, גם אלה שהביאו אותם לתחזק את הצבא ולתפל ולעשות וכו', גם אלה קמים וברוכים, הם לא מוכנים להילחם בבבל, הם לא מוכנים לעשות שום דבר. קולה, זאת אומרת, לא קולה, לא חיים, אבל קולה, הכוונה היא דבר שמשמיע קול. המצרים קשקשו, עשו הרבה רעש, הפחידו את כולם, הם הולכים כמו נחש, שקר, אף אחד לא שומע, לא רואה, מצפים שהם יבואו, שהם ילחמו, שהם יעשו איזשהו עניין. אז הם עם כל הרעש הגדול שלהם, כל הכנחש ילך, כי וחי ילך, ובקרדומות באו לה כחוטבי יצים. הבבלים משמידים אותם עם קרדומות כמו חוטבי עצים שמורידים אותם. קרתו יערה נאום השם כי לא יחקר. איך זה יכול להיות? כי רבו מהרבה ואין להם מספר. המצרים עושים הרבה רעש, אבל הצבא הבבלי מסות אדירות כמו הרבה, אין להם מספר. הם באים ומשמירים את כולם. הופיא שבת מצרים נקנה ביד העם צפון. אמר השם צבקות אלוקי ישראל למי מפוקד אל המון מינו. זאת אומרת, המון מינו זה היה האל המקומי של העיר הזאת שנקראת נו, ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו. הוא נתתי ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדנצר מלך בבל וביד עבדיו, ואחריכם תשכון כי מי קדם נאום השם. זאת אומרת, זה מה שיקרה, ומצרים תשוב להיות אימפריה בממלכה אחרי שהיא תשלם את כל המחיר הנורא הזה. זו הנבואה השנייה על מצרים. ואם אני מסכם בינתיים, דיברנו, אמרנו שהפרק שלפנינו מתחיל את הפרקים עד סוף הספר, עד פרק נ"ב בנבואות אל הגויים. הגויים האלה הם מיוחדים. במה הם מיוחדים? שזה כולם גויים שנבוכדנצר כובש אותם, מתמודד איתם. המקום הראשון שעליו מדברים זו מצרים, כי שם נמצאים שארית הפליטה של גולה. הפרק מתחלק לשתי נבואות על מצרים. הנבואה הראשונה יש לה תאריך, היא מתרחשת כ-18 שנה לפני חורבן בית ראשון, היא נקמה של הקדוש ברוך הוא במצרים על ידי נבוכדנצר מלך בבל, בגלל שמצרים הרגו את יאשיהו שהיה מלך צדיק. זה דבר שמתבצע לא בבבל ולא במצרים, הם נפגשים בקרקמי שאי שם ראינו במפה. הנבואה השנייה מדברת על זה שנבוכדנצר יבוא לתוך מצרים, וכל השכירי חרב וכל הערים וכל הערים המצרות וכולי, אף אחד לא יוכל לעמוד בתוך כל הסיפור הזה. אבל תמיד יש את הסיפור היהודי, איפה אנחנו בתוך כל העניין. תראו איזה פסוקי סיום נפלאים לפרק. ואתה, וו ההיפוך, וו השינוי, עם ישראל לכם יש סטטוס מיוחד. אל תירב די יעקב ואל תיחד ישראל. יעקב הבחינה של היחיד, ישראל בחינה של עם. כי הנה מי מושיעך מרחוק, זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל לא שכחתי אתכם. מרחוק, מרחוק השם נראה לי, לא שכחתי אתכם. זה יכול להיות שתיקח הרבה שנים, אבל הנה מי מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביין, ושב יעקב ושכב ושענן ואין מחריד. אתה אל תירב די יעקב, כל ההתרחשות הזאת, בבל, מצרים, מאומה, דירה וכו'. אל תירב די יעקב נאום השם, כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה. אתה רואה שמה שפתאום בבל בא ומחסלים את מצרים, וזה הורג את זה וזה נלחם עם זה, אותך לא אעשה קלה והסתרתיך למשפט. אתה תסבור, תהיה בגלות, אתה תלך, ונקה לא הנקה. לא יהרגו אתכם, לא יחסלו אתכם, לא יבטלו את המציאות, לא יבטלו את המציאות של עם ישראל. זאת אומרת, יש פה גם דרשה מעניינת, מה זה ושב יעקב ושקט ושענן. אז כתוב על זה בזוהר, שקט בעולם הזה, שענן בעולם הבא, ואין מחריד ממלאך המוות. זאת אומרת, יש כאן איזה חשבון כללי שבתוך כל המאומה העולמית הזאת, בתוך כל, וזה כמובן מתאים לפרשת בו, כי כל מצרים רועשת וגועשת, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא יהיה זה וכו' וכו' להראות. וזה כמובן קשור, סוגיה גדולה שאפשר לפתוח אותה פעם, הבחירה של עם ישראל, ואיך ולמה וכמה, זה כבר נושא גדול במחשבת ישראל, שהוא סוגיה לפני עצמה, אבל זה מסביר למה הפרק הזה נבחר כהפתרה של שבת בו. מה העניין הזה עושה לפנינו? אז זהו, כפי שראינו, נבואות על הגויים, שתי נבואות, אחת עם תאריך, אחת בלי תאריך, אחת מתבצעת רחוק, אחת מתבצעת קרוב, והסיום האופטימי של הפרק, עם ישראל הוא בסטטוס מיוחד, הוא במעמד אחר. בעזרת השם בשבוע הבא, נבואה על פלישתים. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.